BGU Radio. אתם מאזינים לפרק נוסף של הפודקאסט לאן הלכת, שיחות עם בוגרי החינוך הדתי. בפרק הזה ראיינתי את אסף יעוק, חבר יקר, שסיפר על הגדילה שלו כעולה מאתיופיה בחברה הישראלית ובפרט בציונות הדתית. הוא עבר הרבה תהליכים והרבה סיפורים עם הנושא הזה, וסביבו הסתובבנו רוב הפרק. אני אישית רחוק מהעולם של העדה האתיופית, גדלתי במושב קטן של מזרוחניקים מפדלניקים, ולא ממש יצא לי להכיר ברמה אישית וכשכנות את העדה האתיופית בצורה משמעותית. אז השיחה עם אסף ככה פתחה לי פתח לעולם אחר ממה שאני מכיר, ואיך ילדים גדלים במדינת ישראל שאני מכיר. לי זה באמת היה מעניין, אני מקווה שגם לכם המאזינים. בסופו של דבר הסיפור של אסף זה כנראה הסיפור הפרטי שלו, ובטח לעולים אחרים מאתיופיה יש סיפורים אחרים, אבל אני חושב שכל זווית, כמו כל רעיון שאנחנו מביאים פה בפודקאסט, נותן הצצה ונותן כיווני מחשבה וחשיפה לדברים שלא הכרנו. אז אני מקווה שגם אתם תהנו מהפרק הזה כמו שאני נהניתי. כמו תמיד, אם יש לכם עוד מרואיינים שאתם חושבים שכדאי יהיה לרעיין, אני אשמח מאוד להפניות, חפשו אותי בפייסבוק אוריאל אופיר, ושיהיה לכם סבבה. ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט, לאן הלכת? שיחות עם בוגרי החינוך הדתי, והערב אני מארח בביתי את אסף יעוק. אסף, מה שלומך?
מצוין, זה יהיה בסדר להגיד גם ברוך השם, כי אני אומר את זה באמת עולה, שלם.
בכיף, תמיד. אז יאללה, בוא נצלול למים. תציג את עצמך, מה אתה עושה היום?
ככה, אני אסף, בן 42 עוד רגע, גרוש עם 5 ילדים, גר בירושלים, עובד באינטל כרגע, אני מוזמן פה לאוריאל, שהוא חבר טוב שלי, ושאני אוהב אותו, וזהו.
כן, אז נצלול לעבר ונציין עוד עובדה מהווה, שאין ברירה להתייחס אליה, למרות שאולי זה לא הכי פוליטיקלי קורקט, אבל אתה בן העדה האתיופית, וזה לא מובן מאליו להיות בוגר של החינוך הדתי-לאומי, בן העדה האתיופית.
נכון שאנחנו לא הרבה, אני בתור אחד... זה, אבל אני לא תמיד הסתכלתי על זה ככה, אמנם בשנים האחרונות אני די מסתכל על זה יותר, אבל משום מה לא הרגשתי את עצמי חריג יותר מדי, רק לפני כמה שנים פתאום גיליתי שאני חריג.
אז רגע, אני אחדד את השאלה לגבי זה. אתה אומר שבשנים האחרונות כן גילית שהעובדה שאתה אתיופי, היא יוצרת חריגות ויוצרת שונות בינך לבין אחרים, אני די בטוח שכשנדבר על זה פה אז יצוף. השאלה היא, כאילו עכשיו אתה מסתכל בצורה שונה על העבר ועל התקופה שלא חווית את זה?
האמת היא שאני יכול להגיד את זה שבקטע של העדה האתיופית, כל הסיפור הזה צף מאז המחאה שהייתה לפני שנתיים בערך, ואז התחלתי לשאול את עצמי שאלות שהם התגברו בעקבות שאלות, אני אגיד אמוניות שהתחילו קודם. ואז זה התחיל להציף עוד דברים, עוד נדבכים נוספים בשאלות האמוניות שאני חוויתי אותם, ואז זה באמת ניתן דגש לכל הסיפור הזה של העדה האתיופית, לעבר שלי בצורה כזאת או אחרת.
ואז אתה מסתכל באמת, נגיע לזה, לחינוך שקיבלת ביסודי, בתיכון, ואתה אומר, וואלה, בעצם היה שם משהו שפספסתי, כשחוויתי את זה בהווה באותו זמן, בעצם לא קלטתי מה קורה מסביבי.
אתה יודע, יש משהו מדהים באמת, שאתה פתאום הזכרת לי את זה דווקא עכשיו. הייתי לפני כמה שבועות, בשבת, לא עלינו, בטיול של חברים, ובזמן הטיול שאלו אותי לגבי זה. ולגבי השם שלי ולגבי איך קוראים לי באמהרית, איך קוראים לי בעברית. אמרתי, הבנתי, הגעתי למסקלה מאוד 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 יפה, שבא ואומרת שכשהייתי צעיר השלמתי עם השם העברי שלי, והייתי מאוד מאוד התנגדתי לשם האמהרי שלי. אחרי זה הגעתי, היה לי שלב שבחיים שבזמן הצבא שהייתי מאוד מחובר לשם האמהרי שלי ולא לשם העברי שלי. ו... לפני כמה שנים זה צף פה, שוב פעם, השם האמרי שלי נקרא לזה ככה. זה לא בדיוק השם האמרי, זה פשוט חלק ממני, זה חלק מהשם שלי. והיום אני מקבל את שניהם.
אז איך קוראים לך כשרוצים לפנות אליך בשם, בשפה האמהרית?
אז באמהרית קוראים לי אספה.
זה אספה פשוט?
משהו כזה, אבל צריך להבין שבאמת המשמעות של המילים היא הפוכה לגמרי. באסף זה משהו לקמת, לצמצם,
אוקיי.
ואספה זה להרחיב.
וואלה.
כן, זה השמות שלי. ובאמת חייתי בסתירות כאלה, אז אולי באמת, אולי בגלל זה היום אני קצת יותר שלב בקטע הזה.
וואלה, מעניין. בוא ננסה לנתח את זה כמו שאנחנו עושים פה בפרקים במבט כרונולוגי כזה. אז בכלל אתה נולדת בארץ או נולדת עוד באתיופיה?
טוב, אז נולדתי באתיופיה בשנת 80. שואלים איך יודעים מתי נולדת באתיופיה, תשאל כל אתיופי, יגיד לך, ההורים שלי מספרים מה שהיה, אז קיבלנו, נולדה כבשה, זאת נולדה לו הפרה, זה קיבל זה, ככה סופרים בדרך כלל זה. אז אני נולדתי בזמן רעידת אדמה.
אוקיי.
אז אני נולדתי ברעידת אדמה, ובגלל זה גם זוכרים את השנה שלי, ואז עושים כל הסיפורים של כל הספירות של החודשים וכל מיני כאלה. אוקיי, זה לא נעלה אתכם בפרטים. אז אני נולד בזמן רעידת אדמה באתיופיה. יש לי שני אחים גדולים מעליי, אח בכור ואחות אחריו. ועליתי לארץ בשנת 84 במבצע משה. כל המשפחה שלי הלכה ברגל, אני לא, אני הייתי על הכתפיים או על הסוס. אז, ואני לא זוכר שום דבר מאתיופיה. יש לי איזה בלאקאוט כזה ש...
טוב, גם גיל 4, רוב האנשים נראה לי לא זוכרים הרבה דברים מגיל 4, אז
זהו, יכול לקרות. זה יכול לקרות, ויכול לקרות גם שאני סתם מפנים, או סתם, okay. סתם לא רוצה לזכור. זה מה שאני חושב, אני לא יודע, אני צריך לחקור את זה עוד. אז עליתי במבצע משה, ברגל, כמו שהמשפחה שלי עלתה,
ו... עד למטוסים, לא? זה כאילו היה צריך לחצות מאתיופיה לסודן ושם...
גרנו, כן, היינו צריכים לחצות מרחק של סביבות 350, אולי פלוס מינוס, קצת יותר, קצת פחות קילומטרים של הליכה בלילה, עד שהגענו לגדריף. גדריף זה מחנה פליטים בסודן, תלאות רבות עברנו שם עד שהגענו לשם, אבל היינו שם כמה חודשים טובים. הרבה אנשים נפטרו בזמן הזה, ואז עלינו לארץ בשנת, ב-27 ל-12, 84.
יפה, כן. הנה, את התאריך הזה אתה יודע.
כן.
ובארץ, לאן התגלגלתם?
כשהגענו לארץ, לקחו אותנו לאקו, שם היינו בבית מלון חודשיים, ודווקא את זה אני כן זוכר, אני זוכר, יש לי...
וואלה.
כן, 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 זה... זה מדהים, היה לנו, היה שם בבית מלון, היה שם חדרים, היה שם מים, היה שם בריכה, הייתה שם בריכה.
וואו.
אני זוכר שההורים לא נתנו לנו ללכת לבריכה, כאילו, היה אסור ללכת לבריכות.
היה לזה הסבר או כי פשוט זה לא היה באתיופיה?
היה הסבר, ואני אגיד לך אותו. פחדו שעשו לנו ברית מילה, עשו לנו כזה דם.
היה כזה דם?
הייתה כזה דם לחבר'ה צעירים.
אוקיי.
מסתבר שעשו את זה בלי לידע את ההורים שלהם. היו לוקחים קבוצות של צעירים ועושים להם כזה דם כדי לגייר אותם.
גיור לחומרה, מה שנקרא.
כן, גיור לחומרה. וזה באמת לקח... האמת היא שאני לא יודע באיזה שנה זה הפסיק, אבל אני יודע שמכל מי שרצה לעשות גיור לחומרה, גם אחר כך בצורה מודעת, היה צריך לעשות הכזה דם גם בגיל יותר מבוגר.
טוב, מי שעושה את זה על דעת עצמו, אז זה חלק תהליך גיור הלכתי, אבל כשלא יודע, גורמים ממסדיים קופים את זה, זה נשמע טוב. פחות סימפטי.
אני כשהתחתנתי עשיתי גיור לחומרה. לעצמי.
וואלה.
כן.
טוב, רגע, קפצת.
כן, 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 אבל אנחנו נגיע לזה. אנחנו נגיע לזה, אבל היה בזה, כן, בדיוק, היה בזה גיור לחומרה. ובגלל זה גם לא הלכנו לבריכה. אני זוכר את זה, כאילו, זה היה וטו כזה, ואנחנו ילדים ממש רצינו, ואז ההורים הסבירו לנו שזה לא בדרך כלל לא קורה. בדרך כלל הורים אתיופים אומרים משהו, והילדים מבצעים ועושים, ולא שואלים יותר מדי שאלות. במקרה הזה באמת הסבירו לנו את זה. למה לא לעשות את זה?
וואלה.
כן, זה היה מפתיע קצת.
טוב, אחרי חודשיים במלון, שזה תקופה קצרה, עוברים לחיים האמיתיים נקרא לזה?
כן, עברנו למרכז קליטה באפולה. היה לנו בלוק, היינו קוראים לו בלוק ליווייס, כי זה היה בלוק 501, זה היה מספר של הבלוק.
אוקיי.
אז ליווייס 501, כן. אז כבר קראנו לו בלוק ליווייס. אחרי זה שינו את המספר שלו, אבל זה היה בלוק. בלוק ליווייס. ושם גרתי עד שכמעט התחתנתי. כן.
וזה היה שכונה שהעבירו לשם הרבה עולים מאתיופיה, היה עולים ממקומות אחרים, ותיקים.
זאת הייתה שכונת מצוקה של משפחות ותיקות. למרות שכאילו זה הכי אבסורד, זה תמיד מדהים אותי בקטע הזה, שתמיד יש לך את השכונת מצוקה, מטר אחר כך יש לך שכונת יוקרה, ממש כן. שכונת יוקרה, ובאמת מטר אחרי זה היה וילות טורפות. כל מיני אנשים מיליונרים ו... מה עברנו שם? היינו, כל קיץ היינו הולכים. לא, אני לא אפליל את עצמי פה כרגע.
אוקיי.
אוקיי.
אני שואל את עצמי אם זה קשור למה שהפסדת במלון. אולי.
חלק מהחוויות, כן.
אולי. וואלה, אז אתה אומר שעברתם שם להפולה למרכז קליטה כזה, והשכונה שם, ואתה כבר זוכר גם... את החינוך שהתחלת לקבל בגן, בבית ספר?
כן, אנחנו נרשמנו לגן מאוד מיוחד. כל הגן היה חבר'ה אתיופים, ממש ממש מיוחד. רק אתיופים, והייתה לנו, זה היה גן דתי. הייתה לנו גננת פנינה, וואי, כמה שאהבתי אותה.
איזה כיף.
כן, היא לימדה אותי לקרוא ולכתוב.
מגניב.
בהסתכלות לאחור זה דווקא היה טוב, כי לא למדתי שום דבר בכיתה א' וב', אבל רק בזכותה. בזכותה התפתחתי קצת יותר זה. אז זה היה גן דתי. כאילו, באנו למסגרת דתית, מאז שאני זוכר את עצמי הייתי במסגרת דתית, לא הייתי במסגרת שהיא לא דתית אף פעם.
ונגיד, מעניין אותי להבין, אם אתה אומר שבעצם ההורים שלחו אותך, או חצי שלחו אותך, לא יודע כמה להם היה המקום בקבלת ההחלטה הזאת, אבל בכל אופן הגעת לחינוך דתי, ו... אני מתאר לעצמי שאורח חיים דתי של משפחה אתיופית שבאה מאתיופיה, זה לאו דווקא, לא יודע, אורח חיים דתי של חינוך ממלכתי דתי בישראל. היו פערים ששמת לב אליהם?
בתור ילד לא שמתי לב אף פעם לפערים, כי בסוף החגים עשינו אותם כמו שאנחנו מכירים באתיופיה, כל דבר כמו שהיינו באתיופיה. אבל עשו לנו חינוך מחדש. גם להורים, הראו לנו פעם אחת, עשו לנו ליל סדר ולדוגמה, אוקיי?
וואלה.
איך עושים ליל סדר? זה לא ליל סדר שההורים שלי מכירים במה שהיינו עושים באתיופיה. אבל אני זוכר את הליל סדר הזה בצורה מאוד מאוד חזקה, כי אח שלי הסתכר שם, אבל...
וזה היה עוד רק דוגמה, זה לא היה... זה היה בליל הסדר עצמו?
בליל סדר עצמו, עשו לנו ליל סדר, ואמרו, הביאו את כל המשפחות, אני זוכר פשוט, הכניסו אותנו לאולם כזה גדול, ערכו את השולחן, אמרו, ככה זה אמור להיראות. ככה אתם אמורים לעשות, וזה היה, זה לא שההורים שלי המשיכו לעשות את זה בסוף, ההורים שלי הם אנאלפביטים, לא יכולים לקרוא ולא זה, והביאו משהו שהוא כתוב, זה לא עובד, הדברים האלה, כשלא יודעים לקרוא. אבל כן, כן, ניסו ללמד אותנו, אבל את הילדים כן, לילדים כן עשו שטיפת מוח בקטע הזה, אני לא אגיד שלא.
אתה רואה בזה שטיפת מוח? זאת אומרת, למה אתה בוחר דווקא את הביטוי הזה?
למה אני בוחר את הביטוי הזה? כי זה ביטוי קצת קשה. אני יודע שהוא ביטוי קצת קשה, אבל אני אומר את זה היום לא בראייה שהייתה קודמת. אני רואה את זה היום בגלל שאני מבין שמה שקרה, הוא לא מה שההורים שלי רצו. ההורים שלי באו ו... יש תפיסה כזאת בעדה האתיופית שבאה ואומרת שמי שיותר גדול ממך, אתה סומך עליו כמעט ב-100%, אתה נותן כן. לו את המושכות, אתה מוריד את הראש ואומר, וואלה, בן אדם יודע על מה שהוא עושה.
כן.
זה לא התעוזה החוצפנית שיש לישראלים בדרך כלל, ובקטע הזה אתיופים מאוד מאוד קנויים, שזה לטובה ולרעה, כאילו זה... אבל זה מאוד מאוד פגע בנו, בעדה שלנו, וגם אצלנו, כאילו, ראיתי את זה אצל כל החברים שלי, אצל ההורים שלהם, שאנחנו קיבלנו את מה שהממסד בא ואמר בצורה עיוורת. כשאני חושב על זה, זה הפתיע אותי הסיפור הזה של ההקזת דם, כי דווקא שם הם עמדו על עם הרגליים על הקרקע, כאילו, בצורה מאוד מאוד חזקה, אבל, אבל צריך לזכור שמי שעמד על הרגליים בסוף זה היה הקסים, שזה המועצה, והם אמרו לכולם לא לעשות, ואז כולם הלכו לפי מה שהם אומרים. אז,
וואלה.
אז זה, זה מה שהיה שם. כן, וכן, זה שטיפת מוח. אם באים לילד שלך, לילדים, תקשיבו, ההורים שלכם לא יודעים שום דבר, ובואו, תלמדו אותם.
הבנתי.
אז זה כן, שטיפת מוח, אני חושב, אני...
וזה כבר מה שאתה זוכר גם מהבית ספר היסודי, שבעצם, כאילו, הבית ספר לוקח אחריות ממש על החינוך שלכם, לא סומך על ההורים.
הבית ספר לא סומך על ההורים, וההורים גם נותנים את המושכות בצורה מלאה. כי עוד פעם, אני יכול להגיד לך שההורים שלי באו ואמרו לי, וכל פעם שהיה לי ויכוחים איתם, הם אומרים לי, תקשיב, אני לא יודעת, אמא שלי אומרת, אני לא יודעת, אני בגלל זה אני שולחת אתכם לבית ספר כדי שתלמדו, כי אמרו לי בית ספר, אז מלמדים. חשבתי שילמדו אתכם, כאילו לא בקטע של, לא בקטע רע, כאילו בקטע של, הם באמת לא מבינים, אבל אני חושב שזה החוכמה הכי גדולה, שבן אדם בא ואומר, אני לא יודע, ולא מתבייש להגיד את זה, גם בתור בן אדם מבוגר, זה מאוד קשה. להגיד, במיוחד מזה לגבי הילדים שלך.
וואלה. ננסה לשאול את זה, אתה חושב שהיה אפשר לעשות משהו אחרת? כי באמת זה מציאות מורכבת. בסופו של דבר אתה בעצמך אמרת שההורים לא באו עם ידע רלוונטי למדינה מערבית, אמרת אנאלפביטים. היה אפשר לעשות דברים, אתה חושב, לנסות לגשר על הפער הזה?
בתשובה אחת, כן. ובשתי תשובות, זה בלתי אפשרי. בשלוש מילים, זה בלתי אפשרי.
אוקיי,
אוקיי.
אז עכשיו אתה צריך להסביר.
אוקיי, למה כן? כן, כי באמת היה אפשר לעשות את זה. לא, כי אתה חי פה במציאות שבה כל המסגרת נשאבת למשהו מסוים ספציפי, ואתה לא יכול להתמודד עם זה. זה בלתי אפשרי. זה לא שבאו, אני אתן דוגמה, אבל עוד פעם, לא צריך לקחת את זה לשם, אני אתן לך דוגמה ממש ממש פשוטה. רוב האנשים שהם עלו מאתיופיה, הם אנשים שהם כפרים. לא יודעים לקרוא ולכתוב. לא יודעים לקרוא ולכתוב. לא למדו, לא באוניברסיטאות, לא בזה. הם באו מכפרים. לא מבינים שום דבר. מה הם מבינים? מה הם היו באתיופיה גם? הם היו באתיופיה חקלאים. היה להם את הפרות שלהם, והיו הולכים, חורשים את השדה, מוצאים את האוכל שלהם. עכשיו, מישהו שיש לו שכל בראש, אני לא יודע, אני רק אומר, כאילו, בקטע של, עוד פעם, אני לא באתי להשים, אני רק מנסה להסביר את המצב, אז היה לוקח אנשים כאלה, והוא נותן להם להיות חקלאים במדינת ישראל.
לא יודע אם זה היה עובד, אוקיי.
אני אומר, אני חושב, כאילו, אנשים לא הכירו באמת את העדה האתיופית, אבל מי שהיה מכיר, מי שהיה מכיר את העדה האתיופית, היה יודע שאם היו נותנים לאנשים להיות, אמרו להם, תקחו, תהיו חקלאים, היו הולכים להיות חקלאים, כמו שאמרו להם, תלכו, תעבדו במפעל, אז הם אמרו פשוט,
אוקיי.
תקחו במפעל.
בוא ככה, אתה אומר, היה בחקלאות פוטנציאל יותר גדול לאור הרקע שהם הביאו. כי גם בחקלאות, אני בא להגיד, מן הסתם, היה פערים מאוד גדולים בין חקלאות כפרית באתיופיה לבין מה שהיה בישראל שכבר היה יותר מתקדם. זה לא אותה חקלאות.
כן, אבל סתם, אני אתן לך בקטע הזה קצת קונטרה.
נו.
כמה בשביל להפעיל טרקטור אתה צריך 12 שנות לימוד?
כן, אני מבין את הכיוון שאתה הולך. אני רק אומר,
זה לא עניין. אבל עוד פעם, אתה לא באמת, אני לא חושב שבאמת עשו מיפוי לצרכים של מה שמי שמגיע. אני חושב שזה קרה בכל העליות, זה לא רק בעליה שלנו. לא עשו מיפוי של הצרכים ומה היכולת של העדה האתיופית לתת, ופה זה התפספס. אז חלק מהפספוס הזה, זה היה גם מהבחינה הדתית, בקטע הזה שבאו, עשו לילדים עשו חינוך מחדש, לא להורים.
אני אנסה לחדד את השאלה, לפי מה שאני מבין, גם היה פה הרבה משחק פוליטי על הגב של העולים מאתיופיה. זאת אומרת, אני חושב שגם רחוק מעין הציבור, זאת אומרת, העסקנים דתיים, אם אני מבין נכון, שרצו לגייס את העולים מאתיופיה לטובת המגזר שכל עסקן פוליטי רצה להרוויח אליו, ולרשום אותם כדתיים, ולא יודע בדיוק מה היה השיקולים, כאילו איך מבחינה פוליטית אתה בדיוק תרוויח מלגייס את העולים האתיופיים בדיוק למוסד שלך, אבל בכל אופן זה לא היה כזה שבא משפחה מאתיופיה ופורסים לפני אפשרויות או משהו כזה, אלא מישהו מצליח, לא יודע, בטח בקהילה באפולה נגיד, היה דמות עסקנית יותר דומיננטית שצריכה לנווט את מוסדות חינוך האתיופיים, אני צודק?
לא.
אוקיי, אז תקן
שום,
אותי.
שום מוסד, שום מוסד דתי, בתכלס, לא כל כך הסכים לקבל את העדה האתיופית. אוקיי. היחידים שהתחילו, שבאמת היו מוכנים לקבל ובאמת יאמר לזכותם, זה הציונות הדתית.
רגע, אני מנסה אבל להבין. אתה אומר כאילו, החרדים בכלל לא הסתכלו לכיוון, זה מה שאתה מתכוון? אוקיי, אז החרדים לא הסתכלו לכיוון, אבל נראה לי הדתיים לאומיים דווקא ניסו, האמת שאני מושג, אני סתם אומר, אז אתה מתקן אותי אם אני טועה, אבל לא היה איזשהו אינטרס, בגלל שיש איזשהו ספק נגיד לגבי הזהות היהודית של העולים מאתיופיה, או האמת שזה נראה לי בכללי, תמיד כאילו, אולי זה קטע של ציונות דתית, שהנה יש עולים חדשים, אפשר לגייס חבר'ה חדשים ל...
יכול להיות, אני לא אגיד לך שלא, יכול להיות, אבל עוד פעם, אל תשכח שמי שהכיר ביהדות אתיופיה בתור יהודים, זה היה הרב עובדיה, שהוא לא הציונות הדתית בכלל.
כן.
וזה מצד אחד, אבל מצד שני כל החסידים שלו, אף אחד לא הסכים לקבל שום אתיופי אם הוא לא עשה גיור לחומרה.
כן.
אוקיי? היחידים שהיו מוכנים באמת לקבל את הציונות, את הקהילה האתיופית, זה היה הציונות הדתית. אבל עוד פעם, אולי בגלל תקציבים, אני לא יודע.
גם אולי... בגלל אידיאלים, אני בטוח, שמה, מעורבב כזה. אז...
נכון, נכון. אני די חושב שזה די מעורבב, זה גם וגם. בסוף אין לך פה, אני לא יכול להניח את האצבע, ומצד שני, אני בא ואני אומר, וואלה, תודה רבה. תודה רבה שהם באמת הסכימו לקבל, כי בסוף זה כן עוסר.
כן.
כשאתה מגיע לארץ זרה, ובסוף אתה סוג של מאגר, אם יש לך מישהו שמוכן לקבל אותך, זה מאוד מאוד עוזר.
הבנתי.
כן.
אז רגע, בית ספר יסודי זה כבר היה ממלכתי דתי רגיל, ואתה אומר גם שהיה שם קטע של להגיד לילדים, ככה וככה צריך להתנהג, ותעבירו את המסר הביתה. נגיד, אתה יכול לסמן, לתאר, איך כבר היית בכיתה זין ח' שהיית יותר בוגר ובשל בתוך השנים האלה, מה אתה אומר היה תוצר לאותו זמן? כאילו...
אני יכול להגיד לך שבימי... תראה, זה שודר כל הזמן, זה לא, יש דברים שלא תמיד אומרים אותם, אבל משדרים אותם.
אוקיי.
ואני יכול להגיד לך שכשהגעתי, שהייתי בכיתה ת' י' י' א' אפילו, כאילו, מגילאים האלה שכבר עמדתי על שלי נגיד ככה, שולחן שבת אני זה שערכתי, כי אני גדרתי מה זהו שולחן שבת.
מה, ברמה שאתה עשית קידוש ובצעת את הלחם? כאילו לא קיבלת בזה את אבא שלך?
כן.
אוקיי.
ואני הייתי מקפיד על זה לערוך את השולחן, כי ככה צריך להיראות שולחן, כי זה מה שהם,
אוקיי.
זה מה שמראים לך ומלמדים אותך, וככה זה שולחן. שום דבר אחר לא מתקבל על הדעת.
וואלה.
אוקיי? ושההורים צריכים לשבת עם הילדים וכל מיני כאלה דברים שמבחינה בתפיסה של הקהילה האתיופית לא היו קורים.
הבנתי.
יש פערים מאוד מאוד גדולים. אני אולי זה ישמע לך קצת מוזר, אבל בתפיסה האתיופית באה ואומרת שההורים אוכלים ראשונים ואחרי זה הילדים אוכלים.
אוקיי, זה באמת שונה מאוד.
לא, זה מאוד שונה, כן, אבל עוד פעם, זה תפיסה תרבותית, תפיסה, כן. ופתאום באים ואומרים לך, לא, 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 אין דבר כזה. כולם צריכים לשבת את השולחן, ואני זוכר מלחמות שהיו לי עם ההורים שלי. לא, אתם לא תתחילו לפני, ואתם תחכו עד שאני אסיים, ואני צודק, אני יודע שמבחינת דתית ככה צריך להיות, ואתם לא מקשיבים לתורה, ואתם לא יודעים מה שהתורה אומרת.
וואי, וואי. וואי, זה... סתם, אני פשוט אומר לעצמי ש... כמה, כאילו, אוקיי, הייתם בישראל, בקהילה, כמו שתיארת, זה בפער בין השכונת מצוקה לבתים ליד, כאילו, אתה עם חברים שלך בכיתה, רגע, אני גם אנסה סדר, קפצת כבר לתיכון, אז זה, אם אני זוכר נכון, אמרת לי לפני שהתחלנו להקליט, למדת כבר בכפר הרואה.
כן, זה נגיע אחר כך, אבל זה באמת, זה אז מלחמות היו יותר קשות.
אני בא להגיד רק שבכל אופן, סביר להניח... את אומר שבגן הייתם רק ילדים אתיופים, אבל בסוף כן השילוב, כאילו בבית ספר היית מקביל לילדים אחרים, בבית אתה די בעולם אחר, זה מה שבאתי להגיד.
בבית ספר גם, אחרי זה כשהגענו לבית ספר, אני זוכר שהיו לי 7 ילדים אתיופים, ובתוך 7 ילדים לא אתיופים. איזה 7? 5 ילדים לא אתיופים. אורון, סגית, כאילו יעקב, קובי קובי, כאילו, לא, לא, לא היו הרבה.
אז גם זה בבית ספר היסודי? גם הייתם רוב מוחלט של אתיופים?
רוב מוחלט מאוד של אתיופים.
הבנתי.
כן, אז זה...
אוקיי. טוב. כן,
בגלל זה אני אומר שגם הציונות הדתית הסכימה בקטעים האלה של לקבל אותנו, כי זה מילה להם גם את המסגרות הדתיות.
כן.
שעמדו להיסגר. כי הבתי ספר החילונים די פרחו, ובסוף הגיע מישהו שהם יכולים באמת להכניס את הפנימה ולקבל על זה תקציב.
אוקיי. וואי, אתה אומר מלחמות עם ההורים ופערים תרבותיים.
כשאתה קטן זה פערים תרבותיים. כי אתה לומד משהו מסוים ובבית אתה רואה משהו אחר.
כן.
ואתה לא יכול להילחם במה שיש בבית. אתה גם לא יכול להגיד כלום על מה שיש בבית. כי התרבות האתיופית באה ואומרת שאתה לא... אתה צריך לכבד את מה שההורים אומרים בצורה דרסטית, בצורה מלאה, עד הסוף.
כן.
אז אתה לא יכול, אתה לא יכול להגיד להורים שלך לא, הם לא, אתם טועים, אוקיי? זה היה ביסודי, אבל לאט לאט, כאילו, עוד פעם, אתה הופך להיות יותר ויותר ישראלי, ואנחנו גם, בתוך היסודי גם כבר הפסקנו לדבר באמרית בבית.
אוקיי, זה היה מסר שקיבלתם בעצם, שאמרית לא שייך לישראל, משהו כזה?
זה מסר ש... קיבלנו אולי בצורה בלתי מודעת, או משהו שאנחנו אמרנו לעצמנו בצורה בלתי מודעת. אני לא יודע, אני לא מאשים אף אחד, אני אומר מתוך מצב, שהתכחשנו לשמות האמרים שלנו, היינו קוראים לכל אחד, היינו מדברים בינינו רק בעברית. וזהו, כאילו, וזה מה שהיה קובע.
הבנתי. אוקיי, אז אני מבין שכמו שאמרת עכשיו, יסודי היה יותר כזה תחושה של פערי תרבות, ולא יכלת ממש לעמוד מול ההורים ולדרוש שינויים, ואז בתיכון עברת לכפר הרואה. קודם כל, ברמה הטכנית, מה גרם לזה? זה היה מובן מאליו לעבור לכפר הרואה, או שזה היה משהו מאוד אישי אצלך?
טוב, אז אני התגלגלתי לכפר הרואה, אני אומר התגלגלתי, כי כשהייתי ביסודי, היה לי מדריך בבני עקיבא, קוראים לו שי סבג,
אוקיי.
עד היום, אתה מכיר אותו.
כן, הוא גם למדה המוח.
אז עד היום אני בקשר, כאילו בסוג של קשר איתו, כל פעם שאני רואה אותו, אני מאוד מאוד מעריך את הבן אדם הזה. ואני כל הזמן אומר לו שהוא די הציל אותי בהרבה מושגים, בהרבה דברים. הוא היה סוג של מפלט, אבל הוא דחף אותי לא ללכת עם כל החברים לכל מקום שהם הולכים, וכולם הלכו לחטיבה המקומית, ואחרי זה לתיכון המקומי, גם הוא היה דתי, אבל זה עדיין היה מקומי.
ברור.
והוא דחף אותי בכיתה זין כבר לעזוב את השכונה וללמוד מחוץ לעיר, אז הלכתי ללמוד בגבעת שמואל, הלכתי לעשות מיונים, מבחנים, עד שהתקבלתי, עד שפה, עד ששם, והוא דחף אותי ללמוד יותר, בכיתה זה אני מאוד מאוד מעריך את מה שהוא עשה, ומאוד מאוד מכבד. אבא שלו היה עושה לי ברכת כהנים, כי אבא שלי לא בא לבית כנסת.
אוקיי.
אז כשהיה ברכת כהנים.
הכוונה שהוא היה כאילו עוטף אותך
בטלית. הוא היה עוטף אותי בטלית וברכת כהנים. עד היום הוא נפטר, כאילו, עד היום אני זוכר את זה.
כן.
הוא גם זה שהיה קור בתורה וקיצר, אז היה לו השפעה מאוד מאוד גדולה עליי, והוא זה שדחף אותי ללכת ללמוד מחוץ לשכונה. הלכתי ללמוד מחוץ לשכונה לבד, לא נשארתי באפולה כשכולם נשארו. הייתי כבשה לבנה, כי כל החברים שלי אתיופים, כולם הלכו ללמוד ולהישאר ללמוד באפולה, ואני למדתי מחוץ לאפולה, אז הפכתי להיות כבשה לבנה, עד שהגעתי לבית ספר, ואז הפכתי להיות כבשה שחורה, כי כולם בבית ספר היו לבנים. אבל זה מה שהיה לי, כאילו, הייתי כל פעם רץ בניגודים כזה, בניגודים האלה. וגם כשהגעתי לחטיבה, אז הייתי בסוג של, לא סתם אמרתי כבשה שחורה, כי כל מי שלמד שם, אם הגיע עם הורים מבוססים, משפחות מבוססות וזה, ועם מעמד בצורה, מעמד מסוים, ואני לא הייתי במעמד הזה בעליל, והראו לי את זה שאני לא במעמד הזה בצורה
שחורה. מי הראה לך?
הילדים, התלמידים, okay. גם לפעמים גם המורים, כאילו, זה לא, אני לא אכחיש את זה. Okay. הייתה לי מורה, היה לי מורה, סליחה, לא מורה, שאני אוהב מתמטיקה, ממש, תמיד אהבתי מתמטיקה, מגיל קטן. Mm-hmm. והייתה לי מורה, היה לי מורה ש... עשינו מבחנים מתמטיקה, לא הייתי לומד יותר מדי, אבל אתה יודע, קיבלתי, הייתי מקבל, כשלא הייתי לומד, הייתי מקבל 80, 85, 80 וסדר, זה הסגנון הציונים שלי. ויום אחד, והייתי בהקבצה השנייה, ואמרתי, יאללה, די, אני רוצה לעלות להקבצה הגבוהה. ועשיתי באמת, כאילו, התחלתי ללמוד קצת יותר, והתחלתי לקבל מאיות, כאילו, ברמות, כאילו, ואז הגיע סמסטר, וכאילו סמסטר, לא סמסטר, שליש, 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 זה היה שלישים, אז בשליש השני כאילו אמרתי יאללה, אז המורה אמר שאפשר לעלות כל שליש, אפשר לעלות הקבצה. אז אחרי השליש השני רציתי לעלות הקבצה, והמורה אמר לי, לא, לא, אתה לא יכול לעלות, אתה צריך להוכיח את עצמך עוד קצת וכאלה. והיה לי חבר שבאספת הורים אמא שלו הגיעה, כאילו ההורים שלו הגיעו, ו... הוא היה לו ציונים קצת נמוכים יותר משלי, ואלו אותו. כן. אני ממש התעצבנתי. ואמא שלי, כשהגיעה לאספת הורים, ועוד פעם, אמא שלי מגיעה באוטובוסים, צריך להבין, כאילו, מאפולה לגבעת שמואל, באוטובוסים, שלוש או ארבע אוטובוסים, באה ברגל, אחרי זה הלכה איזה, אני לא צוחק, הלכה מצומת קוקה קולה, עד גבעת עדה, בית ספר ברגל, כי היא לא יודעה איפה יש אוטובוס וכאלה. ו... כשהמורה מדבר, אז היא אומרת לו, כן, 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 היא לא באמת הבינה מה שקורה יותר מדי, אבל היא אומרת לו, כן, כן, היא לא יודעת מה זה.
כן.
ואלו אותו, ואותי לא אלו, ממש התעצבנתי מזה. אחרי זה אלו אותי, כאילו, זה לא, ממש התעצבנתי על המורה, אבל אלו אותי אחר כך, אבל זה מקרה שהיה, שבאמת, אני חושב שהראו לי שאני לא, לא תמיד אני שייך לשם. אבל גם הרגשתי את זה, כאילו, בקטע הרגשי זה מאוד 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 משפיע. והזכירו לי את זה שאני סוג של מאגר, נקרא לזה. אז גם בציונות הדתית זה קורה. במיוחד, וזה היה נחשב בית ספר טוב של הציונות הדתית.
מצד שני, אתה אומר שבמקרה הזה כבר באמת היית אתיופי היחיד בכיתה או משהו כזה.
כן, כן, הייתי אתיופי היחיד, אבל...
טוב, אנחנו מתעסקים עם בני אדם.
כן.
זה...
ומשם הגעתי לכפר רואה.
אז רגע, כאילו זין חטא היית כבר בגבעת שמואל, מכיתה זין?
זין חטא.
זין חטא היית בגבעת שמואל, ואז ביוד עברת לכפר רואה.
כן.
זה קרה משהו? כאילו...
מה, לא, זה...
זה לא מעבר טבעי.
לא, זה מעבר טבעי.
אה, זה מעבר טבעי?
אז זה היה בית ספר מכין, כאילו, זה היה בית ספר מזין של כפר רואה.
אה, הבנתי.
אחרי זה זה השתנה, כאילו, אנחנו מדברים פה על שנים עברו. שנת 95.
הבנתי.
כן, אז 96 כבר עברתי לכפר רואה. ובכפר רואה זה די, הקו הזה קצת התמתן, נרגע קצת יותר, אבל גם שם היינו שלושה חבר'ה אתיופים בתוך, בכיתות, והייתה לנו כיתת אולפן, אבל אז היה מתמיסה שלמה, הביאו לנו כיתת אולפן לבית ספר, והייתי... יש קשר כזה בין, בין, ביניהם לבין שאר הכיתות.
מה, זאת אומרת, היה כיתת אולפן של עולים ממש טריים?
כן, כן, כן. היו חבר'ה אתיופים שהם עולים, שהתקבלו לכפר רואה. אני זוכר, זה היה עם הרב, הרב, הרב צבי.
איזה הרב צבי? הרב נריה?
הרב נריה, כן.
אוקיי.
אני זוכר שהוא היה מירותן בבוקר.
מגניב, עוד זכית, זה היה סוף, אבל.
אנחנו זכינו, אנחנו ממש, אני הגעתי ממש בשנה האחרונה, שהוא המאיר אותנו קצת בבוקר, אחרי זה הוא כבר לא יכול לקום, אחרי זה התפללנו אצלו בבית אפילו, הייתי בחבר מאלה שהיו זוכים, שהיו זכו להתפלל איתו באמת, הקטע הזה באמת, זכינו להתפלל איתו בבית שלו.
רגע, אני חייב לשאול, ציינת את זה שבעצם אתה למדת בכפר רואה, והיית כבר עולה ותיק משנת 84,
כן.
היו עולים חדשים שעלו...
בשנת 92.
הבנתי. והרגשת שאתה יותר ותיק מהם? זה באמת שאלה סתם, זה נראה לי קלאסי.
כן, הרגשתי מאוד ותיק, אבל זה עורר בי משהו. זה עורר בי משהו בשם המהרי שלי. אתה זוכר שדיברנו על השמות שבהתחלה? אז שם החברה, כיתת אולפן, בחברה, כיתת אולפן שאלו אותי, איך קוראים לך באמרית?
אוקיי.
אוקיי, ואז התחלתי להסתבך עם עצמי. כי כל פעם, כי הם ביניהם דיברו באמרית, ואני דיברתי רק בעברית. ואמרו לי, מה זה? למה אתה מתכחש לעצמך? וכאלה, כן.
טוב.
והם עוררו בי משהו. ובאמת התחלתי לחזור לשם האמהרי שלי יותר, וגם לחזור לדבר. עד אז לא דיברתי בכלל באמהרית, רק...
הבנתי.
כאילו, הבנתי אמהרית, אבל לא דיברתי.
כן.
ואז התחלתי לדבר באמהרית, ולמדתי לקרוא בזכותם והכל, כאילו,
וואלה.
היה לי ממש חיבור ממש טוב איתם. ואז התחלתי לחזור לשם, והתחילו הבעיות, כמו שאומרים. אז כשמתחילים, אתה יודע, כשמתחילים להציף דברים מבפנים, אז מתחילים סוג של...
איזה בעיות התחילו?
מה זה בעיות? זה לא בעיות, זה שאלות תאומיות של... של מה השם שלי, איפה המיקום שלי, מה אני יחסית בדעת, האם אני באמת יהודי, לא יהודי, באמת, שאלות שהיו לי ממש קשות.
זאת אומרת, זה שאלות סך הכל של גיל ההתבגרות, אבל עם רקע יותר דרמטי מאשר סתם מישהו שגדל בישראל ובציונות הדתית ובגיל ההתבגרות, אם אני מבין נכון.
כן, זה היה לי ממש קשה. אבל המקום היחיד שהרגשתי בו שייך באמת, בקטע הזה אני חייב להגיד את זה, זה היה ספרים של הרב קוק. כאילו הייתי הולך לספרייה של בכפר רואה, אני זוכר איפה זה היה, והייתה לנו ספרייה תורנית והייתה לנו ספרייה, והיה בבתי מדרש. אז הייתי הולך לספרייה תורנית ועולה לקומה שנייה, הולך, פותח ספרים של הרב קוק וקורא, וזהו, זה הדבר היחיד, זה העולם שלי, שם הייתי מתחבא.
מדהים.
שם הייתי מתחבא, ושם הייתי מתקשר אליו, מתחבר אליו. גם השפה הפיוטית שלו, היא הייתה מאוד מאוד נגע לי. נגע בי, ממש נגע בי בלב. זה המפלט שלי, שם ברחתי.
אתה יודע לנסח פחות או יותר את המסרים המרכזיים שאתה זוכר שהתחברת אליהם? כי סך הכל הרב קוק זה תורה ענקית, והיו נקודות שאתה יודע להצביע עליהם?
אני חושב שמה שאני אוהב, ועדיין ברב קוק זה ש... א' כל, הוא לא מפחד להתמודד עם דברים. ובית, הוא... זה מה שיפה בשירים, כי אני, אתה יודע, אתה מכיר אותי בתור אחד שכותב שירים. אתה כותב שיר מרוב, מתוך הכאב ומתוך החיבור, אני קורא לזה הנפשי היותר, היותר עמוק. אתה לא צריך להגיד דברים בצורה מלאה, אבל אתה בא ואתה אומר אותם, ואתה משדר אותם בתור גלים. ואני חושב שזה הגלים שקיבלתי מהספרים שלו.
אוקיי.
כי, וזה גם, כאילו, אני חושב שזה משפיע עליי גם עד היום, כאילו, בקטע הזה. וזה החיבור שלי איתו, כאילו, זה...
מעניין.
כן.
אז עם החיבור הזה סיימת את התיכון, והיה ברוך לך שאתה ממשיך באיזושהי דרך שהולכת בכיוון התורני של הרב קוק? גם עוד שאלה שאני מעניין אותי, שואל, עכשיו, סוף י' ב' אתה כבר כנראה, שוב, בהשוואה לאחרים, אתה צריך להיות הרבה יותר עצמאי, זאת אומרת, אתה לא בדיוק יכול להתייעץ עם ההורים שלך לאן להמשיך אחרי י' ב', וגם אין לך את אותה סביבה שדוחפת, זאת אומרת, אתה...
זהו, אז היה לי, כמו שאמרתי, את שי סבק, שהוא היה המדריך שלי, והוא
למד... הקשר נשמר עד סוף
י' ב'. גם אחר כך.
לא, אבל גם מה כזאת
הוא למד במרכז הרב, והייתי מתייעץ איתו המון, המון.
הבנתי.
הייתי מתייעץ איתו המון, הייתי ברמה כזאת, אחרי זה הוא הלך להרמור, אבל פשוט הייתי ממש בקשר טוב איתו. אבל כן, ההתלבטות שלי הייתה ממש קשה למצוא מקום באמת שמתאים לי. היו לי את החברים שלי מהחדר בישיבה, זאת אומרת, חברים מאוד מאוד קרובים, אבל חיפשתי את המקום שבאמת אני ארגיש אליו מחובר, שייך, עד שבאמת מצאתי, עד שחבר שלי פעם הלך למצפה רמון, אצל הרב ויחייל, הרב דוד ויחייל, שרצה לפתוח ישיבה גבוהה, והוא הלך נדהם, אמר לי, אספת, זה בדיוק המקום שלך, לך תבדוק, תראה. הלכתי, ראיתי, נדלקתי, אהבתי, ונרשמתי.
אוקיי. ואז היה מסלול הסדר?
לא, הייתי במסלול של ישיבה גבוהה, היינו שם שנה, ואחרי שנה, לא היה רישום לשנה, לשנה אחר כך, אז, ואז הרב קוסטינר הגיע למצפה, ואני התגייסתי.
והתגייסת לשירות מלא?
שירות מלא, כן.
הבנתי. וואו, זה היה מתוכנן? כאילו, בחייתך הרגשת שזה מסלול זורם, או שזה היה ככה?
לא, זה הרגיש לי די מסלול זורם, כי בגלל שהישיבה לא המשיכה, אבל לא מצאתי משהו שמתאים כמו הישיבה הזאת בסוף.
אז רגע, אז נעצור. ואותה שנה באמת של הישיבה, זה היה בשבילך ממש תפור טוב, הלמידה, האווירה, כל השנה הזאת, כי זה נשמע שאם זה היה טוב, זה היה צריך להיות משהו מאוד מיוחד.
זה היה מעולה. זה באמת הייתה השנה שהכי פרחתי בה, מבחינה אישית. אוקיי? הרגשתי בה הכי מחובר לעצמי, היה לי הרבה שאלות של זהות, גם לגבי הזהות הדתית שלי, וקיבלתי המון תשובות, וגם התחלתי להתחבר יותר גם לכיוון הדת, והתחלתי להתעמק בה בצורה יותר, בצורה כזו או אחרת. ואביחי תמיד היה שם, כל שאלה שרציתי לשאול, הייתי שואל אותו והוא היה עונה, ואולי נבהל מזה, אני מאוד אוהב את הרוגע שלו. כזה, כל רגוע, וגם השיעורים היו מדברים על, על, על החיבור לטבע, החיבור לעולם, החיבור, לא לפחד מלהתמודד עם, עם המציאות איך שהיא, עם העולם איך שהוא, ולקבל אותו, ווואלה, נתח אותו, אתה מנתח את המציאות, אתה רואה אבן ולהבין מה המשמעות של אבן. זה היה החלום של הרב ויחייל, וזה ממש הדביק אותי בקטע הזה.
וואלה, יפה. כן. אז רק כדי לסגור את זה, אפשר להגיד שבעצם באותו שלב כן יכלת להגיד לעצמך את התשובות לשאלות האלה של הזהות, או שלמדת לחיות איתם?
לא, לא, לא עניתי באותם שנים, עניתי לעצמי, וגם אמרתי לעצמי, וואלה, כן, צריך להיות דתי, צריך להיות זה, וזאת הדרך היחידה, היחידה והאמיתית שאני רואה.
ואז אם אני מבין נכון שהלכת לצבא, זה היה באמת באווירה של לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל, הגנה.
אני עדיין חושב שצריך להגן על מדינת ישראל, אני מאוד ציוני עדיין, לא קשור לכלום, אבל כן, אבל זה מתוך ערכים מאוד מאוד דתיים ומאוד מאוד מאוד חזקים, כן.
יפה.
והתגייסתי לשלוש שנים, אחרי זה גם עשיתי קבע, התחתנתי, עשיתי קבע, עוד שלוש שנים.
באיזה שירות?
הייתי לוחם בהנדסה, אחרי זה הייתי קצין מודיעין, גם סוג של חריג כזה, אתה יודע, קצין מודיעין שחור, אתיופי בתוך בסיסי של מודיעין, זה היה קצת מוזר, בתקופתי זה באמת היה להרים גבה, כאילו זה לא, שלא תחשוב, היום רואים הרבה חיילי מודיעין אתיופים, אבל בתקופתי זה ממש ממש היה חריג.
זה מודיעין באותה תקופה זה היה מחשוב, או שזה היה משהו אחר?
הייתי במודיעין שדה, שלא תחשב, כאילו, לא הייתי בליבה של
8200.
לא הייתי ב-8200, בטעות שלא נחשוב, אבל כן, אבל עוד פעם, אני יכול להיכנס לבת 15, ולגלילות, ועדיין מסתכלים עליך בצורה מוזרה, כי מה, אתיופי עושה גלילות, לא קשור. בשבילהם זה פעילו, הם לא מבינים, מה זה, מאיפה הוא הגיע? אבל זה סתם שאלות ל... מצחיקות שהיו לי.
בסדר, אתה עברת את זה, כל הכבוד.
כן.
יפה. ואז אתה אומר שהתחתנת, שזה אירוע משמעותי, וגם זה כאילו כבר היה בתוך, באותם שנים היית בתוך הציונות הדתית, כזה שידוך, הנה בחור טוב.
לא, לא, לא שידוך, לא שידוך, לא שידוך. זה לא היה שידוך. זה היה קטע של פגשתי מישהי, אחרי זה הייתה אשתי, נפגשנו בטבריה, בצורה ממש סתמית כזאת, אבל אני חייב להגיד את זה שזה באמת הגיע אחרי משבר שהיה לי מאוד מאוד קשה, והייתי ביום כיפור במוצב בחרמון, והרגשתי שאני ממש ממש לבד, ווואי, איך הרגשתי באותה שנה התעלות רוחנית מאוד מאוד גבוהה, אני חייב להגיד את זה, כי הייתי בבית כנסת לבד.
אז זה כן היה טוב או לא היה טוב?
מה?
להיות בחרמון לבד ביום כיפור.
אני חושב שכן, כי התפללתי, אמרתי לעצמי, וואלה, אלוהים, תן לי אישה, תן לי זה, ושבועיים אחר כך פגשתי אותה והתחתנתי, אבל עוד פעם, כנראה זה, אני לא יודע, כנראה זה אנרגיות שאני, אני מאמין באנרגיות, אני חושב שהאנרגיות ששידרתי לעולם זה פשוט מה שקיבלתי.
הבנתי. אז אתה אומר שפשוט נפגשתם ותתגלגל לקשר וחתונה, זה לא היה כזה חבר, שידוכים של חברים או משהו כזה יפה?
זה לא.
וגם... הייתה אתיופית בעצם, אשתך?
לא, גרושתי.
גרושתך, נכון. אשתך דאז.
לא, 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 היא לא הייתה אתיופית, היא חצי מרוקאית, וחצי הרבה דברים אחרים.
מציונות דתית אבל?
אבל היא מגיעה מהעולם החרדי, ושהיא פרשה מהעולם החרדי, יותר נכון נגיד.
אוקיי.
אבל היא די הייתה בציונות הדתית יותר בהשקפות שלה. למרות שהיא חיה בעולם, יותר בעולם החרדי מאשר הציונות הדתית.
וואו, אז כאילו האתגרים לא הרפו ממך.
לא.
גם להקים משפחה ככה בתוך איזושהי מורכבות של כל העולמות.
כן, אבל גם לפני זה גם, עשיתי גיור לחומרה באותה תקופה, לפני שהתחתנתי. הלכנו לבית דין בגוש עציון. הלכתי לבית דין בגוש עציון, בצורה עצמאית, לא בצורה... זה, כן. הרגשתי שאני חייב את זה לעצמי, לילדים שלי, ועשיתי גיור לחומרה, לא הייתי צריך לעשות הכזה דם, כי אז כבר הגיעו למסקנה שלא צריך לעשות הכזה דם, בתקופתי. זה רק לטבול, אז נכנסתי לטבילה, כמו שנשים יכולות לספר. מה שנשים עוברות, זה אני עברתי מול, גם אותו דבר מול שלושה גברים.
כן.
וזהו, ואז התחתנתי, וזה היה בקדע אידיאלי, אבל כשלא עונים על שאלות, אז הדברים צפים אחר כך, כמו שאומרים.
חשבת שענית אבל על השאלות, לא?
חשבתי שעניתי, אבל מסתבר שלא עניתי בצורה מלאה, ואני יכול להגיד בצורה, גם אז ידעתי שאני לא עונה לעצמי בצורה מלאה. כי... איפשהו זה לא הרגיש שלם. ברגע שזה לא מרגיש שלם, אז התשובה בטוח היא לא מלאה. וכשזה צף, זה פשוט צף. ואז אתה חייב לענות, אתה חייב לתת תשובה, אתה חייב להסביר לעצמך בכל אופן.
אני מנסה להבין מה שאתה אומר, בעצם בגיל מבוגר יותר, אחרי שכבר קמת משפחה וילדים וזה, אז זה צף? או שזה ליווה בשקט וכל הזמן?
זה... התחיל לצוף בתחילת הניסויים שלי, אבל באיזשהו שלב אתה, יש את ההכנעה הזאת שאתה בא ואתה אומר מול הרב, מול הזה, עוד פעם זה הסגנון כן. שאני מגיע איתו מהבית, מול ההכנעה, מול מישהו שהוא, שאתה חושב שהוא יותר גדול ממך, שהייתה לי, והיא נשארה ככה כל זמן ניסויים, וויתרתי המון 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 בניסויים שלי, ואז עד שהגעתי למצב שבאתי ואמרתי וואלה, לא, אני מפסיק לוותר, ואני מנסה באמת לענות לעצמי דברים, וכשהתחלתי לשאול שאלות, אז גם השאלות האלה צפו.
אז תפרט לנו מה היו השאלות, לי אין מושג מה היו השאלות.
איזה שאלות יש לי, יש לבחור כמוני. בוא נתחיל מזה ככה, שהתחלתי לקרוא יותר על העדה האתיופית, מה הוביל את מדינת ישראל להחליט לעלות אותנו לארץ. התחלתי לקרוא פרוטוקולים של ישיבות, של אז דאז, כן. ולקרוא ספרים על מה שהיה שם. ואז פתאום אתה מגלה שהמון מההחלטות שנעשו בשביל להעלות את העדה האתיופית, החלטות, נקרא לזה, גזעניות.
אני רוצה רגע שנייה לפני הגזעניות. עדיין יש פה איזשהו סיפור מופלא, שרק בגלל ש... יש יהודים באתיופיה, כמה שהם שונים מהיהודים האירופאים, שבגדול הם אלה שקבעו את הטון פה במדינה, זה היה די ברור, כאילו, לא יודע, עצם המחשבה הזאת, ושזה מובן, אוקיי, לא יודע אם זה היה ברור, אבל זה דבר מובן להגיד, יש יהודים באתיופיה, אז הגיוני שהם יעלו לארץ, זה משהו מאוד מיוחד בעם היהודי. לפני, כאילו אחרי זה תסביר לי מה הגזעני פה, אבל עצם זה, זה כבר מיוחד.
אז אתה אומר את זה מהיום, מהידיעה שלך, וההסתכלות שלך היום. אם אתה, כשמסתכלים על ההסתכלות של הפרוטוקולים, של הרבנים דאז, הרבנים, לא אנשים פשוטים כמונו.
נו.
הרבנים דאז זה, לא, אין יהודים אתיופים.
אוקיי.
אוקיי? זאת הייתה התייחסות. ו...
רגע, צריך... אבל אז מי כן תמך? היה בעצם גופים חילוניים, ציוניים, שאמרו שצריך לעלות?
היו כמה אנשים מאוד 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 ספציפיים, שבאמת היה חשוב להם להגיד שכן, יש פה יהודים אתיופים. היו אנשים מאוד מאוד פשוטים, שבאו נלחמו את המלחמה הזאת. ובמקרה זה גם מתאים לכל הסיפור של מה שקורה של מדינת ישראל, התדמית של מדינת ישראל מול העולם בקטע הגזעני. מי שרוצה לדעת אז זה יכול להבין מה שקרה בכל הסיפור, כל הסיפור של התמיכה של מדינת ישראל באפרטהייד בדרום אפריקה. ואז בשביל להראות שמדינת ישראל היא לא תומכת
וואלה.
כן? אז החליטו שמעלים...
אנחנו יודעים לכבד גם שחורים, אנחנו לא גזענים. בדיוק.
עכשיו, אני חייב להגיד את זה, כאילו, בצורה מאוד מאוד נוספת ולהסביר, שהייתה החלטה על שזה שיהודים הם אתיופים, שאתיופים הם יהודים, בשנת 73. התחילה העלייה רק בשנת 78, 79, משהו כזה, אם אני לא טועה. ובדרך כלל שמדינת ישראל באה ואומרת, מצהירה משהו מסוים, אז נגמר הסיפור. ופה זה, אתה מסיים את זה, וזה לא הסתיים שם. זה לא, כי זה לא הסתיים. כי היה צריך לחוקק חוק מיוחד בשביל להעלות את, את היהודים של מאתיופיה לישראל.
באיזה מובן? זה, הם לא ענו על חוק השבות? זה, אחרי שהרב עובדיה יוסף, הרב הראשי לישראל הגדיר שהם יהודים?
בדיוק.
הוויכוח אם הם עדיין יהודים?
בדיוק. אם
באמת, ברמה בירוקרטית, אתה יכול להסביר את ההיגיון מאחור הזה? זה נראה מאוד מפורש. יש חוק שאומר שיהודים יכולים לעלות לארץ ישראל, לקבלו תנאי עולה, ויש רב ראשי שאומר, האנשים האלה הם יהודים, אז מי יתווכח נגד זה? ברמה של החוק.
ברמה של החוק, למה שמישהו יקדם את החוק הזה?
לא, אבל מה היה צריך לעשות אחרי שהרב הראשי פסק שהם יהודים?
אז מה אם הוא פסק?
טוב. אז היה צריך אבל עוד חוק, הייתי אומר, אולי צריך שבאמת יעשו את הפעילות כדי לעלות עולם.
בדיוק.
אבל לצורך העניין, אם יהודי מגיע מאתיופיה, הוא אומר, אני יהודי כי הרב הראשי פסק שאני יהודי, תנו לי את התנאים, אז לא היו נותנים לו, משרד הקליטה לא היה מתייחס אליו?
לא.
וואלה, אוקיי.
אוקיי. וכל הסיפור, באמת, יש פרוטוקולים של האום, זה באמת זוועתי. התחלתי לקרוא את זה, ופתאום אתה קולט שהיו דיוק, הייתה, כמעט הגיעה לאום הצעה לגנות את ישראל ולהגיד שמדינת ישראל היא מדינה של גזענית ותומכת באפרטהייד.
במובן okay. מסוים זה היה, okay. הערבים
ואז, הצליחו להגיד את זה. ואז הלובי, היו הרבה, כמה פעילים מאוד, 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 מאוד רציניים שפעלו למען להעלות את יהודי ישראל, אמרו להם, אמרו שהם ייצאו לתקשורת בארצות הברית, ויספרו להם שמדינת ישראל לא מוכנה ולא רוצה לעלות אתיופים לארץ ישראל. באמת, זה היה איום.
אוקיי.
ואמרו להם, תקשיבו, אוקיי, אנחנו הולכים לקחת את הפרוטוקולים, מה שאתם אמרתם בישיבות. אתם פרסמתם את זה, בתוך הכנסת דיברתם על זה, ואמרתם שאתם לא מעלים שום יהודים, אין יהודים. זה שהרב עובדיה פסק, זה פסק, אז מה? גם הרב עובדיה, כאילו, אני לא אגיד לך שום דבר, עוד פעם, הוא באמת דמות מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד זה, אבל אף אחד מי עושה דבר או לא עשה כלום.
כן, כן.
הוא אמר, הוא מבחינה הלכתית אמר את הפסיקה הלכתית שלו, ומבחינתו כולם מיושרים, אבל אף אחד לא הקשיב לזה, מה שהוא אמר.
כן,
אוקיי. ואז, ברגע שהפעילים באו עם המסכים האלה ואמרו, אנחנו הולכים לתת את זה לאום, לא מעניין אותנו כבר, נמאס לנו מהסחבת שאתם עושים, רק אז מדינת ישראל התחילה לפעול. אוקיי? וגם אז כשהיא התחילה לפעול, היא שמה לעצמה רגליים בכוונה, זה נראה כאילו שהם שמים לעצמם רגליים בכוונה, רק בשביל לעכב את ההחלטה הזאת, ולא לעשות אותה. וזה מוביל אותי גם לאחרי זה בשנים ממש בחזק שלו, אחרי שהתחתנתי ופתאום ראיתי וכל הסיפור של בני הפלשמורה. אני, זה משהו שמאוד מאוד, מאוד מאוד פגע בי. מאוד 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 פגע.
איך אתה רואה את הסיפור הזה? אני רגע אגיד איך אני שלא מבין, אני מבין שיש ויכוח האם הם נוצרים או יהודים, לא יודע גם מה קשרי משפחה בין הפלשמורה לבית הישראל, זה בעצם הקהילות שהיה ברור שמעלים?
כן.
אוקיי.
אני
אז תן לנו את המבט של מישהו שהעמיק בזה יותר ממני.
אני אגיד לך מנקודת המבט שלי, עוד פעם, היא אישית שלי, היא יכולה לשמע גם לא פוליטיקלי קורקט יותר מדי, אבל היא מנקודת המבט שלי, וזה החינוך שגדלתי בו. וגם ההורים שלי חושבים ככה, כאילו אני קצת מסכים איתם בקטע הזה. הם באים ואומרים, צריך להבין מה זה קודם כל ההגדרה של פלשמורה. בני הפלשמורה זה אנשים שהסבים והסבתות שלהם המירו דתם.
אוקיי.
בצורה מאוד ברורה, פשוטה מאוד. הם היו יהודים, הסבים והסבתות שלהם, והם החליטו שהם ממירים את הדת שלהם לנצרות, בשביל תנאים, בשביל הרבה דברים.
כמו הנושאים בספרד זה נשמע.
זה לא אותו דבר, אבל כן. כאילו, יש בזה את הקווים הכלליים. עכשיו, צריך להבין שהעדה האתיופית בקטעים האלה היא מאוד כמו חסידים וחרדים, כמו חסידי גור, כמו חסידות מסוימת. בשביל לשרוד בחול, היה לך כללים מאוד מאוד נוקשים, וברגע שאתה מוציא מישהו מהמסגרת, אתה מוציא אותו מהמסגרת. וגם אמרו לחבר'ה האלה שרוצים לצאת מהמסגרת של הכפר, אמרו להם, תקשיבו, אם אתם יוצאים, אין לכם לאן לחזור. כאילו, אנחנו מכירים את זה היום במה שקורה. אבל שתדעו, כאילו, אנחנו, אין לנו בעיה עם זה שאתם הולכים. אתם יכולים ללכת, אבל לא אין לכם לאן לחזור. ובצורה מודעת, הלכו. והלכו ובחרו, אני חייב להגיד את זה, הם בחרו בחיים יותר טובים.
כן.
ממש, כאילו, זה לא, בוא נגיד ככה, בתקופה הזאת של היהודים באתיופיה חיו בסבל, לא יכלו לעבוד בהרבה עבודות, הם יכלו לעבודות רק בעבודות בזויות, כל מיני דברים כאלה שמאוד מאוד השפיעו עליהם, ואנשים בחרו שהם רוצים לחיות בצורה יותר טובה. זה בסדר, מותר לאנשים לבחור. והעדה האתיופית קיבלה את זה מאוד 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 קשה. כי באים ואומרים, אנחנו בזמן הצרה שלנו, במקום להיות כולם מתחת לאלונקה, אז אנשים, חלק מהאנשים שבורחים החוצה מהאלונקה, אז אמרו להם, טוב, אז אנחנו בזמן הצרה שלנו, אתם יוצאים חוצה לאלונקה, תיצאו, אל תחזרו. זה הרעיון.
אז אם אני מבין נכון, לא אמורים לקבל אותם עכשיו בחזרה.
אוקיי, זה, בגלל זה אני אחזור למה מה שקורה עכשיו בארץ. ואז הגיע הסיפור של בני הפלשמורה. צריך להבין. אני ברמת העיקרון, אני לא חושב, אני חושב שכן צריך להביא אותם.
אוקיי.
כן צריך להביא אותם. אבל, צריך להביא אותם מתוקף חוק השבות.
שזה אומר?
שזה אומר שהסבא שלו יהודי, כמו בחוק השבות, סבא שלך יהודי, אתה יכול לעלות. אוקיי. זה הגיוני לגמרי, אני מאוד מסכים עם זה. כאילו, בן אדם בא, רוצה לנצל את הזכות החוקית שלו. אין שום סיבה שלו, אף אחד לא יגיד לו לא.
הבנתי.
אני מאוד מסכים עם זה. אבל לא, זה לא עובד ככה. צריך להבין שבני הפלשמורה, כשהם עולים לארץ, הם עולים על פי חוק מיוחד.
גם אם סבא שלהם לא היה יהודי?
גם אם אבא שלהם היה יהודי.
למה? אם אבא שלהם היה יהודי, אז מה הבעיה?
חוק מיוחד. אז כנראה שאבא שלו לא יהודי באמת.
אוקיי.
אוקיי. זה מסוג הדברים שאתה פתאום מבין ואתה קולט, ועצם זה שבאים ואומרים לך שאתה יהודי, לא באמת מתייחסים לזה שאתה יהודי. ואז התחלתי לקרוא ולהמשיך להעמיק בזה, ואז אתה מבין שהיום גם ברבנות אומרים לך, תקשיב, אנחנו לא מקפידים על הבנים שיעשו גיור, בנים, okay. בני העדה האתיופית, אלא על זה שהבנות שהן הולכות למקווה, בערב לפני החתונה, אנחנו מכניסים להם את הסיפור הזה של הגיור.
זה דבר כזה?
וואו. כאילו, אז אומרים לבלניות, לא אומרים לזה, כאילו, אומרים להם, תקשיבו, תקפידו עליהם וזה, ובואו ושם. חלק מזה זה כאילו הכוונה שהן באמת נכנסות גם לזה. ואז הילדים, בגלל שהאימא יהודיה, אז גם הילדים הם יהודים. אוקיי?
אוקיי, מפתיע. לא תיארתי לעצמי בכלל.
אותי זה לא מפתיע.
עכשיו. לאן זה הוביל אותך? באמת, אוקיי, אתה מספר פה דברים שבאמת כאילו מתחת לפני השטח היינו רוצים להגיד שזה עלייה כזאת קסומה, כמו שתיארתי, שאיזה יופי שיהודים ממדינת ישראל פתאום זוכרים את האחים שלהם באתיופיה. אתה אומר, הסיפור לא כזה אגדה ונפלאה ומתוקה.
אז השאלה שמתבקשת היא, האם אני יהודי או לא יהודי? האם אני צריך להישאר דתי במערכת שעושה מניפולציות? או שלא?
וואו. וזה מאוד אישי, כאילו, זה לא פילוסופי, זה ממש אתה.
לא, לא, אני לא חושב שאני צריך לחיות ככה. לפי, אני לא מאמין במניפולציות בשום דרך, אז אני לא אשאר שם.
הבנתי.
כאילו, זאת המסקנה היחידה שאני יכול להגיד. כאילו, עוד פעם, אני לא אגיד לך, אני די מאמין בכוח עליון וכאלה, אבל אני לא אשאר במערכת כזאת.
וואלה.
ופה הנקודה האמיתית.
מעניין. וואי, זה טוויסט ממש מפתיע. אני חייב להגיד. כאילו, אחרי שמצאת אותך כבר במצב שהיית מאוד בהזדהות עם הציונות הדתית, פשוט נחשפת למידע הזה, ואמרת, בעצם, לא, משהו פה עקום היסוד, ואז לאן יש לך ללכת? בכל זאת, אתה כבר, המשפחה שלך בישראל, אתה בנית בית וילדים, ו... כאילו פתאום זה נשמע שהכל נפתח, כאילו אוקיי, מה שבנית עליו הוא כבר לא רלוונטי, אז מה היו האופציות שראית על נגיד לך?
תראה, בקטע הזה כאילו אני, בגלל זה נראה לי אני קצת אנוס, אני אנוס לא קצת, אני אנוס פה, אבל אני לא רואה ברירה אחרת, כאילו אני לא, אני עכשיו לא אשנה עכשיו לילדים שלי את החיים, אני כן פותח אותם לשאלות, יש לי בבית ספרים שמעלים את השאלות, את הדברים האלה, והכל פתוח ואני מוכן, ואני מדבר איתם על זה, כאילו בצורה מאוד מאוד חופשית, אבל...
זאת אומרת, תנאי החיים עדיין שומרים עליך די קרוב למסגרת, כי בכל זאת יש תנאי חיים כבר מאוד מיוסדים וחזקים.
כן, כן.
הבנתי, וואו. אני אנסה לשאול שאלה קצת מכיוון אחר, לאור כל מה שאמרת, שזה נשמע כמו מצב שכאילו אין פה איזשהו פתרון הרמוני, אין משהו שיכול להיות שהיה אפשר באמת בצורה מושלמת לקלוט את יהודי אתיופיה, כאילו באמת, בסוף אין מה לעשות, אינטרסים תמיד צצים ומשפיעים, כי הם מנופים חזקים, ואיך אתה מתמודד עם הצד הזה, שזה כאילו נשמע מצב שהוא מסובך, ואי אפשר לפתור אותו לגמרי, כאילו אתה גם רואה את זה ככה?
אינטרסים תמיד יהיו, וזה מה שמניע את העולם, אבל אני אגיד את זה בדוגמה מאוד מאוד דתית, בסדר?
מעולה.
כמו חזיר שבא ועושה, שם את הידיים שלו ואומר, אני קשר, אל תעשו לי את זה. אוקיי?
לא אהבת מה זה אל תעשו? לא אהבת שעשו לך את זה, עושים את זה כל הזמן בחיים שלנו.
בדיוק, אני אומר, כאילו, אין לי בעיה, תבוא, תציב את כל העובדות, תגיד האמת בפרצוף, למה להתכחש לזה? למה לא להגיד, אנחנו לא חושבים שאתם יהודים, נקודה.
אני חושב שזה, גם אתה תודה שזה הרבה יותר מורכב, כאילו...
זה לא מורכב. אם אתה חושב שאני יהודי, אז אני יהודי. אם אתה לא חושב שאני יהודי...
אז כרגע זה, יש בעצם מחלוקת בין קבוצות שונות בעם ישראל, איך להתייחס, או איך להחביא מתחת לשטיח בכלל את השאלה הזאת, ולנסות לא להתייחס ממש ישירות. אתה תיארת עכשיו, שרבנים כאילו אומרים, נכניס את האישה למקווה לפני החתונה, ואז נלביש על זה כאילו סגירה על זה שהיא יהודית. זה, אני בכלל תיארתי עצמי שמציאות כזאת קיימת. אז מה שאני בא להגיד שהמציאות היא פשוט מורכבת, כי אני בטוח שאתה...
למה זה מורכב?
אין עמדה רשמית של מדינת ישראל, ואין עמדה רשמית של הציונות הדתית, או משהו שכולם יסכימו עליו איזה קונצנזוס. יש אנשים יותר גזעניים, פחות גזעניים.
זה מה שאני אומר, אבל כן יש לך עמדה רשמית. הרב עובדיה פסק ואמר, כולם יהודים. אוקיי, אז אם יש פסיקה ואומרת בצורה מפורשת, ברורה, אז למה צריך לחוקק חוק חדש? למה צריך לחוקק חוק מיוחד?
כן.
למה אבא שהבת שלו נמצאת באתיופיה, הוא לא יכול לעלות אותה לארץ? אוקיי. למה בשביל זה הוא צריך חוק מיוחד? למה בשביל זה צריך תקציב מיוחד? אוקיי. לא, יש לך תקציב של משרד הקליטה והעלייה, שהוא התפקיד שלו לעלות יהודים לארץ, אז שיעלה אותם לארץ. למה פתאום צריך לחכות לאישור מיוחד, והם צריכים לעמוד בתנאים, שום תנאים. אבא שלו יהודי, אין שום תנאי, לא אמור להיות שום תנאי, כאילו. וזה לא משנה מה הדעתי, אם כן צריך לעלות אותם, לא צריך לעלות אותם.
אז אני רק אנסה להבין ולשאול אם הבנתי טוב. אתה בעצם אומר, אתה דורש, או רואה לנכון, שככה ראוי להיות, שפשוט יפעילו את חוק השבות על יהדות אתיופיה, לפי הכללים הפשוטים, שבאמת אם, קודם כל יש את הפסיקה של הרב עובדיה, אז צריך להסתמך עליה, אחרי זה... לפי ההורים, אז זה יהיה הגדרה של יהודי בצורה די פשוטה במקרה הזה, ופשוט לפעול לפי זה, וכל היקומים מסביב, על זה אתה קובל וזה אתה מתנגד.
כן.
הבנתי. וכמה, גם שאלה שוב שאני שואל מבורות, כמה היום בעצם יש עוד, יש פה שני מרכיבים, אחד זה, תיארת מצבים, אמרת אבא ובת, שיהודים שתקועים באתיופיה, בגלל כל הסבך הבירוקרטי וכל האינטרסים הזה, כמה באמת הבעיה הזאת, מה ההיקף שלה? ושתיים, בתהליכי התאקלמות של העדה האתיופית בישראל, גם פה, מה, איך אתה מרגיש את החוויה שלך היום? הרי עבר 30 שנה מאז שאתה הגעת, אתה אישית עברת תהליכים, מן הסתם הסביבה שלך עברת תהליכים, אז בוא, אז שתי השאלות, אז אחת קודם כל לגבי יהודים שעדיין באתיופיה, מה אתה יודע להגיד לגבי זה?
אני לא יודע להגיד הרבה, אני לא יודע מה הנתונים, אבל מדברים על כמה אלפים שצריכים לעלות. אני לא יודע.
אוקיי.
ואני אומר בשיא הכנות, אני לא מתעניין בזה, כי אני לא חושב שזה רלוונטי למה שאני חושב. ואני לא חושב שזה, אני חושב פשוט צריך להפעיל את חוק השבות ולעשות, ללכת לפי זה.
אז זה נגיד בעיה ספציפית, ולגבי התהליכים היותר רחבים שאתה רואה בעצם בקהילה, בעדה האתיופית,
אני חושב שהעדה האתיופית בקטע הזה היא עוברת די התפקחות מאוד מאוד גדולה. היום יותר פתוחים לשאלות, גם סביב הדת של העדה האתיופית לגבי מנהגים, חגים וכל מיני דברים כאלה, שפעם היינו מאוד מאוד מטעתים אותם תחת לשטיח ומחפיאים אותם. ממש.
אז אני חייב לשאול, יש את הקטע הזה שבני עקיבא גם ימצאו את העניין של הסיגד, איך אתה רואה את זה מה זה דוד שלך?
את הסיגד, אני בדרך כלל, אני הולך עם הילדים שלי לשם, בצום, הולכים, מתפללים, ואנחנו חוזרים הביתה לאכול. זהו.
קודם כל, אתה מציין את זה באיזושהי מידה.
כן, אני מציין.
לא, אבל אתה כן רואה, הרי ברור לי שכשאני הייתי ילד, מי בכלל דיבר על זה, וזה כן הפך להיות משהו שאני רואה שמדברים עליו, כאילו אני רואה בעלוני שבת, כשמגיע הסיגל, יש איזשהו ציון לדבר הזה, לא יודע, מנסים, מדברים על זה.
מדברים עליו, עושים עליו הפנינג, זה חמוד, זה יפה, אני לא אגיד לך שלא. וזה מעלה מודעות, ואני שמח מזה שזה מעלה מודעות.
אוקיי.
כי זה בסוף אתה פוקח את העיניים של מישהו שהוא נמצא לידך, שהוא לא כל כך מכיר. לצערי הרב, לא כולם עדיין מכירים, לא כל הקהילה מכירה, לא כל האנשים מכירים. לפעמים אנשים מכירים זה רק מהטלוויזיה, אבל לא באמת במציאות עצמה. ואני בתקווה שזה באמת ישתנה.
אוקיי. אז הסיגט יותר מייצג באמת, כן, פתיחות מסוימת שיש בישראל כלפי העדה האתיופית. והתחלת לתאר את התהליכים עצמם של, לא יודע, שאלת שאלות, או אתה חושב שאחרי בעצם משבר מאוד גדול, כאילו ברמה הפיזית, ברמה הממש מוחשית של המעבר מאתיופיה לישראל, וכל התהליך קליטה המורכב, נוצרת איזשהו זהות או קהילה אתיופית שיש לה מנהגים בפני עצמה, או שזה סך הכל... אני חושב תהליך שקורה בכללי במדינת ישראל, שהכל נהיה כזה, אנחנו עוברים תהליך של ישראליות.
אני חושב שזה גם וגם. כאילו בסוף, תראה, אני גרושתי, חצי מרוקאית, חצי, היא לא אתיופית. אז כן, אז הילדים שלי עדיין מיקס. יש מיקסים. הדברים מתערבבים. ועוד דור, עוד שתי דורות כבר... יכול להיות שיהיה לי נכד או נין שהוא גם יש לו, הוא יהיה קצת רוסי.
שלושת רבע אשכנזי.
אני אומר, קצת רוסי, קצת, לא יודע, עיראקי, קצת זה. אי אפשר לדעת.
כן, נכון.
אז זה כן, אז בסוף אנחנו הופכים להיות גוש אחד גדול.
עדיין, האמת שאני חושב על זה שזו שאלה מאוד מעניינת, אני רואה את זה גם... בנושא של החברה הרוסית, שיש את ההתעקשות ואת החתירה לזה שנובי גוד זה לא סילבסטר, זאת אומרת, מצד אחד, כן, יש את הרצון לשמר את המסורת ואת תרבות העבר, מצד שני, כמו שאתה מתאר, המציאות פשוט מערבבת אותנו, וזה הופך להיות מין כזה יותר מורבידי, כאילו פחות מובחן מה זה להיות חלק מקהילה או ממסורת מסוימת, אלא יותר ליקוט כזה, כאילו כל אחד מחזיק את מסורת אבותיו כפי יכולתו, ולפעמים גם שואל מאחרים.
כן, אני גם חושב שבכלל היהדות עוברת את אותו דבר. בסוף אנחנו מפסיקים להיות יהדות משמרת.
מה זה אתה מתכוון?
יהדות גלותית שבאה לשמור את כל האנשים בפנים. זה כבר לא ככה, אנחנו עכשיו הופכים להיות יהדות יוצרת, כאילו. אז אנחנו יוצרים לעצמנו את היהדות מחדש.
וואלה.
ממש מחדש, וכשבשביל ליצור דברים מחדש, אתה צריך להבין מי אתה. ואני חושב שכולנו, כל אחד ואחד מאיתנו חווה את מי הוא. ועכשיו כשהילדים והילדים שלנו הופכים להיות מיקסים, אז כשהם שואלים את עצמם מי הם, אז הם כבר לא יכולים לאמץ זהות אחת מתוך מה שהם. לא יכול, לא, אני, בגלל שסבא שלי עיראקי, אז אני עיראקי. זה לא עובד. זה לא עובד. וגם הוא לא יכול לבטל את כל מה שיש לו בצורה אחרת. וזה החלה האמיתית, זה קור היתוך אמיתי, מה שצהל היה אמור לעשות. ולא כל כך עשה.
אתה יודע, מנסים לעשות דברים. זה פשוט נראה לי תהליכים שהם מעבר לשליטה של התכנון האנושי. אנחנו עושים דברים, אוקיי, בסוף בוצע מה שבוצע, הייתה החלטה מה שהייתה, עלו יהודים מאתיופיה לישראל, התוצאות של זה מוכרחות להגיע, כאילו, כמה נצליח לרקח, לקלוט בצורה נכונה, לפעול בצורה נכונה, זה באמת שאלה פתוחה, שבה אנחנו צריכים למצוא את דרכנו, אז מעניין אותי, יש נקודה נגיד, שאתה יכול להצביע אותה, במבט לעתיד, כי די דיברנו פה על העבר, ובאמת עברת תהליך מאוד, שלי היה מעניין, יש בינינו הכרות, אתכם מהפייסבוק, וחברות אישית, ו... זה מסקרן כאילו להבין באמת כל כך אנחנו חיים באותה ארץ ועדיין כל אחד חווה חוויית גדילה והתפתחות שונה וזה היה מרתק לזכור את זה ואני אומר אבל בהקשר של העתיד איזה נקודה לדעתך שאפשר כאילו לסמם להגיד זה משהו בחיבור של הקהילה של האתיופים לישראל, שאפשר להצביע לה ולהגיד, אם יהיה יותר מודעות ציבורית, יותר דחיפה, ונקודה ספציפית, אני רק אסיים ואחד את השאלה, כי התחושה שלי, צורך העניין שהיה לפני שנתיים, הזכרת את זה, שהיה ככה מחאה, אז הרגשתי שזה קצת יותר מדי רועש, כאילו דפקו את האתיופים, דפקו אותנו, זה הכל לא בסדר, והמשטרה לא בסדר, ואני אומר כאילו, אני לא הצלחתי להבין, מרוב עוצמה של כעס ורעש, אז אוקיי, אני אוריאל אופיר בן אדם פרטי, לא יודע, ציבור שמנסה להגיד, בוא ננסה להצביע על משהו שאפשר לשפר, כי אני בן אדם שמאוד אוהב להגיד, לא יודע, אני לא יודע לפתור את כל הבעיות של העולם, אבל אולי משהו ספציפי, זה הרקע לשאלה, אתה יכול להצביע על משהו כזה?
אני אגיד את זה, שאני חושב שברגע שלכל אחד מאיתנו, הוא יהיה חבר מכל עדה, אז זה יהיה הרגע שאנחנו נגיד שאנחנו נעלם.
טוב, וזה, אז אני אקח את מה שאתה אומר וקצת ארחיב אותו, שגם אני מאוד פעיל בפייסבוק, והמנגנון הנורמטיבי של פייסבוק, או האלגוריתם כשהוא רץ בצורה סטנדרטית, אז הוא נוטה לסגור את האנשים בתיבות זכוכית כאלה, במה שנקרא בבועות, ותדעו לכם שזה בידיים שלכם. כאילו, אם בן אדם בוחר להסתכל החוצה, אז אפשר להשתמש ברשתות החברתיות ככלי לחשיפה באמת, ככה יצא לי להכיר אותך, והמון, זאת אומרת, פשוט צריך לחתור, ו... זה יתרון בדור שלנו. אני חושב שלצורך העניין, בוא נשווה את העלייה האתיופית, כשהיה את העליות הגדולות של שנות ה-50, לא היה סיכוי בכלל כאילו ליצור קשרים כאלה, כי הגטואים היו הרבה יותר סגורים.
אלא אם כן אתה משנה את השם משפחה שלך.
בזמנה,
אני אומר, גם אז היו שיטות. ההבדל הוא של אז ומול היום, זה כאילו אנשים תמיד אומרים, נו מה עזוב, קיבלתם אותו דבר, אתם קיבלתם יותר, כל מיני שטיות כאלה שאני שומע, באמת, אני לא אגיד שלא, כאילו קיבלנו יותר, נכון, הכל טוב וזה, אבל כשמגיעים בסוף לתכלס לפגוש מישהו, אתה בסוף צריך להגיע לתכלס לפגוש מישהו, ובגלל זה גם אמרתי, ברגע שיהיה לכל אחד חבר מכל עדה, אז אני יודע שבאמת הכל טוב. כי אז כל אחד יבחנו אותו לפי היכולות
שלו. זה ייקח זמן, זה כנראה לא יקרה בדור אחד, אבל אני אומר, כן יש לנו את הכלים בדור הזה לשפר את זה, ובאמת כל אחד שיכול להגיד לעצמו איך אני חותר להגדיל את מעגל החברים שלי, זה אפשרי, זה מומלץ, כאילו לאו דווקא, אתה יודע, לא כל אחד יצליח להתחבר, יש עדיין פערים בכללי בעולם ש... אי אפשר שכל בן אדם יהיה חבר של כולם, אבל אם כל אחד באמת ירחיב את מעגל החברים שלו ויחפש להיות פתוח למעגל שמעבר לבועה שלו, זה אפשרי, ואני מסכים איתך גם, זה יתרום. בוא, העולם יהיה יותר טוב, אני איתך.
ממש. וואי.
טוב, תודה אסף.
תודה רבה.
היה ממש כיף לדבר איתך, איזה כיף. חברים טובים וכיף להקליט, אני מקווה שגם המאזינים נהנו. שיהיה לילה טוב.
תודה רבה.